טוב, אנחנו נתן בפרק ג' פסוק ב' לא תסגיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אליך מעם אדוניו האם עמך ישב בקרבך במקום אשר יבחר ואחד שעריך וטוב לו לא תונן איסור הסגר דבר מעניין מבחינה ארכיאולוגית כידוע לכם הייתה קבוצה אנושית בימי אברהם אבינו קצת לפני אברהם אבינו בשם חבירו חבירו הם אומה שמוזכרת בכתבי תלל אמרנה דיינו כתבי יתדות מהתקופה שלפני האבות ומוזכרת שם קבוצה אנושית בשם חבירו יש טוענים שאותם חבירו הם העברים הקדמונים, כלומר בני העבר שאברהם היה שייך עליהם ויש טוענים שלא כן, אבל מה שמעניין קודם כל לגבי אותם החבירו זה שאנחנו מוצאים אותם וחיים במושבות מושבות בכל רחבי מה שנקרא קשת הפוריה והיינו האזור של התרבות ממוקדת במדינות שונות והם מפוזרים אבל חיים בקהילות והם תופסים את עמדות המפתח במדינות השונות שבהן הם שוהים בכל זאת אומר משהו חלקם עוסקים במסחר אבל למה את האמת גם הם היו שכירים ו יש תלונות, רואים שם בהתכתבות בין מלכי כנען, הרי כתבי תלל אמרנה מצאו שם התכתבויות בין מלכי כנען ביניהם שבהם הם מתלוננים, הם מבקשים את עזרתו של פרעה, מלך מצרים נגד אותן הקבוצות של החבירו ואחת הטענות שלהם זה שהחבירו הם לא בסדר כי הם אינם עומדים בכללים המקובלים בין אומה לאומה וזה משום שכאשר יש העבד שבורח אליהם, הם אינם מסגירים אותו. אז זה שאני מכך, שלומר, הדגמה קדומה מאוד עוד לפני התורה, לפסוק הזה שבתורה, שלא תסגיר עבד אל אדוני. מה הנחת היסוד? שכנראה יותר טוב אצלנו מאשר אצלם. זאת אומרת שמדובר פה בגוי, כן? והעבד כנעני מהגוי, כן? הוא מגיע אליך והוא יושב עמך בקרבך. מה שהכתוב כאן לא אומר, אבל הוא מובן מאליו, זה שיש תנאים לישיבתו בתוכנו. והוא שיקבל על עצמו של המצוות שמסתברו בני נוח וכדומה. אבל...
נאמנות,
כמובן, כן. עמך יושב בקרבך. אז הוא אומר, הוא יושב איתך. בטוב, לא? לא תונן.
נאמן למדינת ישראל.
הבנתי דעה. אני רוצה שאני אסביר שחשבת שלא הבנתי שכשאתה אומר נאמנות, הכוונה נאמנות למדינת ישראל. אז אני אגיד, הוא מתכוון ש... אם כך, אלא מה? במושגים של תקופת התנ״ך, השאלה של האזרחות איננה כל כך שאלה. זאת אומרת, כיוון שהשלטון איננו שלטון דמוקרטי בדווקא, אז זה שיש לאדם אזרחות או לא, זה לא כל כך משנה. בימינו, אם אתה מעניק אזרחות למישהו בן לאומה אחרת, אתה קובע שמישהו אחר שהוא לא יהודי, אפילו על ידי קולו האחד, את גורלו של העם היהודי, זה דבר שהוא לא קביל מבחינתה של התורה. כן? כלומר, עם ישראל הוא הקובע את גורלו, ולא אחרים קובעים את גורלו. אבל מה שלא יהיה, לא תוננו. זאת אומרת, אסור לך לצער אותו, אסור לך... לפגוע בו וכדומה, כן.
מה עם תיקון העולם?
מה עם תיקון העולם?
כן, אותם ברח או עשה עבירה באיזשהו מקום. דוגמה, כבר אתמול הסגירו לארצות הברית אנשים לכאורה שחשודים בדברים מסוימים. אז גם שם יותר גרוע מפה, כולם מעדיפים פה. תיקון העולם.
אתה אומר, תיקון העולם מחייב הסגרה.
כן.
אלא? שכאן יש...
יהודים
זה. הבנתי את המשתום. תיקון העולם, נכון, מחייב הסגרה. הרי בן אדם עשה פשע, והוא מבוקד במדינה אחרת, אז שיסגירו אותו. או גם העבד שברח מן אדוניו, סך הכל הוא עבר על חוקי רכוש. הוא רכוש של מישהו, הוא גוזר עכשיו של אדונב, מזה שהוא מגיע לגבי. אדונב
זה הגוי?
מה?
אדונב זה הגוי?
אדונב הגוי, כן. אסור לרמות גוי גם כן, אז מה, אני מוכן לך לגזול גוי? אסור לגזול גוי. כן? מה אתה
חושב? שהרבה יותר גרוע זה נושא הגיור, שעומד היום על הפרק.
יפה. וכאן בדיוק זה, אתה מושיט לי את האפשרות להרחבה שמאפשרת לפתור את השאלה. לכאורה יש משהו עוד יותר גרוע חכם יוסף חיים. זה הגיור. כאשר האדם מתגייר, הוא בוגד באומתו, והוא מצטרף לאומה אחרת. ואנחנו מתייחסים על זה בשוויון נפש, מה פתאום? הרי זה אומר שברגע שאדם עובר מאומה לאומה, מי שהיו רעיו היום הופכים להיות אויביו מחר. ולהפך. כן? אגב, הייתה באמת בעיה במלחמת העולם השנייה. כשאזרחים אמריקאים ממוצא יפני הוכנסו להסגר לכל אורך ימי המלחמה כדי שלא ישתפו פעולה עם האויב היפני, למרות שהם היו אזרחים אמריקאים בכל דבר. כלומר, הדבר הזה מעורר בהחלט שאלות קשות. איך אנחנו מסכימים לשתף פעולה עם הרצון של אדם לעזוב את אומתו ולהצטרף אל האומה שלנו? כן, זה אותה שאלה. זאת שאלה אגב ששואל הרב קוק
לנבוכי הדור. כן, מה אתה אומר?
אני חושב שזה לא אותה השאלה. נכון שזה מודרני השאלה שלו ושאלה שלי, אבל אני מכיר מספר אנשים שהגיעו ליהדות והם כבר עזבו את היהדות והם הגיעו בגלל איקס. אבל אתה מבין מה?
כלומר, מה שאתה אומר זה מחריף עוד יותר את השאלה, שהרי לפעמים אדם מצטרף אלינו לא מתוך כוונות טהורות. בסך הכל אנחנו עוזרים לו לבצע פשע. בסך הכל, זאת השאלה. כלומר, אתה בעצם מגדיל את השאלה. כן?
פה זה לא חופשי לגמרי.
פה הוא עבד. אין לו כלל חופשי. פה הוא עבד. אין לו מה להחליט. הוא לא יכול להחליט בשביל גורלו החלטי.
זה לא אותו דבר של הגיור. אדם רוצה להתגייר,
הוא
כאן תואר
חופשי. רגע, לא
מבין. גם העבד
הוא חופשי, יש לו בחירה חופשית.
הוא לא יכול להחליט.
גם אני לא יכול להחליט שאני לא בן אדם. זאת אומרת, הבחירה החופשית היא לא על הנתונים אלא השימוש בהם. עכשיו, העבד יש לו, שימוש בנתונים באופן חופשי לגמרי. הוא עבד. עכשיו, בתור עבד, מבחינת חוקי הרכוש, הוא שייך למישהו. ברגע שהוא בורח, הוא גזל מישהו. וכלומר, זאת האמת, כן? ולכן היה צריך להיות שיסגירו אותו. אתה יודע שכשהייתה כשהייתה מחלוקת על העבדות בארצות הברית, שמדינות הדרום שיעבדו ומדינות הצפון אסרו את העבדות, פעם היה עבד שברח מווירג'יניה לניו יורק, והניו יורקים הסגירו אותו. כן? מדוע? בגלל שזה כסף. מה זאת אומרת? נכון, פה אנחנו לא משעבדים אנשים, אבל הוא שייך למישהו. כן, אז החזירו אותו, כן?
אז לפחות שישלמו עבורו.
שמי ישלמו?
שאם העבד בורח אלינו, אנחנו נשלם.
לפחות נגיד, אתה אומר, בסדר, אז תשלם לאדון, תן לו פיצוי, משהו כזה. והנה, התורה לא אומרת את זה. כן? יש פה משהו שהוא לכאורה מוזר, אני רק מרחיב את השאלה בנושא הגיור בכלל, שהגיור הוא בעצם שיתוף פעולה עם בגידה לאומית. עד כאן ברור? טוב. התשובה שנותן הרב קוק בלנבוכי הדור, בנושא הגיור, אבל מזה אנחנו נשליך על נושא העבדות, זה שאומנם זה לא יפה, אבל התרומה לתיקון העולם כולו על ידי הגיור היא שווה את זה. אפילו של אותו המתגייר שלא בדיוק לשם שמיים, בסופו של דבר הוא הביא את חלקו, הוא תרם את חלקו לאומה הישראלית, והתיקונה של האומה הישראלית זה טוב לעולם. לכן עושים חשבון עקיף שאף על פי שהדבר כשלעצמו הוא בעייתי, אבל אנחנו תיקנו את העולם על ידי כך. אותו דבר לגבי העבד הבורח מאת אדוניו. כן? הוא ברח, אל תסגיר אותו. כן? לא, אל תסגיר אותו, מדוע? בגלל שאם הוא בא אליך, זה סימן שהוא רואה שיש אצלך משהו גדול יותר. משהו גדול יותר, משהו שכדאי להצטרף אליו, ראוי להצטרף אליו. בסופו של דבר, זה מוסיף תפארת לאומה ותיקון לעולם.
זה פותר אותנו
מהשאלה המוסרית. זה לא פותר... האמת היא שלא קניתי אותו. כלומר, אם הייתי גוזל את העבד, לוקח אותו לעצמי, אז הייתי צריך או להחזיר או לשלם. פה אני לא עושה כלום. זה נכון מה שאתה אומר. כלומר, אם אני גונב עבד של מישהו, ברור שאני צריך לשלם. כן, מה אתה אומר?
השבת עבדה, אבל...
השבת עבדה, כן, אבל השבת עבדה לגוי, אני לא חייב.
אם הוא יודע, הוא יודע, כן.
מה?
אם הוא יודע שהוא צריך, אתה חייב.
לא, מה פתאום? מה פתאום?
אם גוי איבד חפץ, וכל העם יודעים אצלך, אתה לא חייב להחזיר חפץ?
לא. אני לא חייב, אלא אם כן יש בזה חילול השם. אבל פה זה איסור דאורייתא, מה אני אעשה? כן.
ישנו איסור של... ישנו דין של עבד אחד עם שני אדונים.
כן.
שהאדון אחד צריך...
נכון.
להכול את האדון השני ושמשחרר את העבד. אז מה במקרה של הדין הזה? שהוא מכריח אותו למעשה, כמו בעצם...
גם פה, זה דומה, זה דומה. זה ממש כמו תיקון העולם שמצאנו באדם שיש לו שני אדונים, ואחד שחרר והשני לא. שקופין את רבו השני כדי לשחררו מפני תיקון העולם, כן? השם התיקון העולם זה מצד שפירייה וריביה, שהוא לא יוכל להתחתן. אז גם, בסדר, אותו עיקרון, ודאי.
מה בעולם השאלה על ההסגרה?
אז אני עליתי גם על ההסגרה. אז אני אמרתי שיש לכאורה צד של צדק בדרישת ההסגרה. מצד שני, אנחנו מניחים שכיוון שהחברה היהודית היא יותר צודקת מהחברה הגויית, אז לשם תיקון העולם אנחנו עוברים על שורת המוסר הראשון.
אין בעיה
הלכתית? מה? יש בעיה הלכתית בלהסגיר, אסור להסגיר.
מה שעשו
אתמול
זה בסדר?
לא. לפי ההלכה אסור להסגיר יהודי לגוי, מה שלא יהיה.
עכשיו זה ברור.
כן, ברור,
כן. אם הדבר הזה מותנה נגיד בשחרור של
שבוע? לא הבנתי, אתה עושה, אתה עושה החלפות? לא, לא הבנתי מה אתה רוצה.
לא בדיוק החלפות.
אתה אומר ככה, שלקחו את, איך קוראים לו? לא. זה ששחררו, זה שהסגירו אותו אתמול, נו?
הברג'ל.
אתה רואה שזרקו את הברג'ל בגלל שהם מגבלים את פולאו?
אני
לא מאמין.
אני סתם, אני מדמיין.
לא נראה לי שזה קשור
חדשה. אם דבר כזה הוא אפשרי.
אתה מחליף יהודי ביהודי. כאילו. זה מה שאתה אומר. מה זה חזר שלו? זה מה שאתה אומר או זה לא מה שאתה אומר?
אבל הוא מוסגר מצד זה שהוא פשע, הוא עשה...
אז מה?
אז עדיין אסור.
אסור, תשפוט אותו אתה.
אני מתייחס, למקטע אחד של הרב, בתשובה שהוא אמר, בנקודה הזאת שהעבד מצא אצלך דבר טוב יותר, וזו הסיבה, שבגללה לא צריך להחזיר אותו לאדוני. אפשר לעשות העתק הדבק הזה גם לגבי כל הפליטים שבאים היום מאפריקה, מצאו פה משהו יותר טוב, מה שאתם שם.
נו.
ואז יהיה אסור לגרש אותם בחזרה?
יש הבדל בין גירוש לבין הסגרה? בכלל אותו הדבר?
שמה.
מישהו רוצה לבוא לך, אתה לא רוצה לקבל אותו, אתה לא חייב לקבל אותו. פה משהו דבר לא תסגיר, הכוון שאתה מחזיר אותו לאדון הראשון.
טוב, במקרה אז אל תחזיר אותו לארץ המוצא שלו, כאילו.
נכון. כי שם יהרגו אותו.
זה בדגו של ישראל?
מה?
עבד
גוי
של ישראל שברח אליך.
עבד גוי? בתוך ארץ ישראל, עבד
של... האדון הוא יהודי.
עבד של יהודי שברח אליו. צריך להחזיר אותו, מה זאת אומרת? זה השבת עבדה, לא? לא, זה לא מצחוק, זה באמת השבת עבדה. צריך להחזיר אותו. כן. עכשיו, מה שכן, מזה נמדה הלכה נוספת.
למה מחוץ לארץ ישראל?
מה מחוץ לארץ ישראל? בגלל שאין עבדים, אין עבדים מחוץ לארץ. זאת אומרת, אם אני לוקח העבד שלי, הוא שייך לי בארץ ישראל, ואני מוציא אותו לחוץ לארץ, אוטומטית הוא משוחרר. זה מה שיוצא מכאן, מזה למדו את זה. למה הוא אוטומטית משוחרר? בגלל שאני לא רשאי לגרום לו ירידה רוחנית. לא, זה מה נראה. הוא חייב הרי במצוות. למה אתה צוחק? אז פשוט זה המושגים שלך, הם מושגים מודרניים. אז אתה לא מבין באיזה עולם חיו פעם, כשהייתה העבדות. כן? העבד הוא אדם שנמצא בחסותו של האדון.
וכשהאדם?
כן, ברגע שהאדון עושה מעשה בלתי מוסרי, לקחת אותו לחוץ לארץ, העבד אומר, מה עם קדושת ארץ ישראל? כן, כן, אבל הוא חייב במצוות. יותר מזה, זה מה שהחז"ל אומרים, המוציא עבדו לעכו יצא לחירות. לכאורה מה יש ביעקב שלא בסדר?
לא
ארץ ישראל. יש שזה ספק ארץ ישראל וכו'. אבל משהו אחר לגמרי, לפי התוספות זה משהו אחר לגמרי. כי זה רחוק מעיקר היישוב. כלומר, המקום שבו יש בתי כנסת, בתי מדרשות, קדושה, טהרה, זה לא ביעקב. לכן המוציא עבדו ליעקב יצא לחירות.
לפי זה אליעזר היה
משוחרר. לפי זה...
אליעזר היה משוחרר.
אליעזר שוחרר באמת בעקבות הסיפור הזה. נכון. וזה גמרא מפורשת. שיצחק שחרר את אליעזר.
לא
יצחק,
אבל לפי זה עצם אמרת שאברהם שלח אותו,
עצם זה שהוא שלח אותו.
משוחרר.
יכולת להגיד את זה, אבל שמה זה... הוא מסכים. הוא מסכים. יכול להיות, זה, אני, יש פה מקום לשאלה. אבל לפשטות, אליעזר הרי הסכים לצאת לשליחות הזאת. מה שלא יהיה, הרי יצחק שחרר אותו. איך כתוב? מה אתה אומר?
אדם קונה עבד עברי.
אדם קונה עבד עברי.
מה?
עבד עברי, כן.
כן. יכול לתת לו שפחה, אבל אמר לו לעבר אותה.
נו.
כן, והילדים לעדו.
כן.
זו לא ירידה מוסרית.
ודאי שזאת ירידה מוסרית.
מה זה? לפני כן הרב אמר, אתה לא יכול לגרום לעבד איזושהי ירידה מוסרית.
יפה. אתה שואל, אסור לגרום ירידה רוחנית או מוסרית לעבד, ומה עם זה שהעבד עברי רבו מוסר לו שפחה כנענית? שזה כוודאי ירידה. תשובה, הוא ירד מוסרית. הרי מדובר, באיזה עבד מדובר? שנמכר על גניבתו, אז הוא זקוק לשיקום. אז מתחשבים במצבו, עד רבה, זה מצבו. זה הכוון.
בגלל שהוא ירד, אני מתוצר ברצפה.
לא, זה מדרגת החיים שלו. עד רבה. כלומר, אם אתה תדרוש ממנו לא לבוא על שפחה כנענית, אתה בעצם דורש ממנו לא להיות במדרגה שלו.
זה מה שאנחנו רוצים, שהוא יעלה.
אנחנו רוצים להעלות אותו.
אז לפי שיטה זו, חובה על לבוא לתת.
חובה, לא כל דבר הוא חובה, אבל יש לזה משמעות. זה משמעות, כן? אם אדוניו ייתן לו אישה. לעומת זה, אם הוא בא עם אישה, אז אסור לרבו לתת לו שפחה כנענית, כי יש לו נאמנות לאשתו הבת חורין. בסדר, יש מה לדון, כן.
מכל דבריך אני לא מבין, אם האקו זה מחוץ לטווחי העיר, או מחוץ לתחום, או... ואז שם הוא משתחרר, אז איך אני מסביר שאני רוצה מהחידקל עד... הנילוס, ארץ ישראל.
אם אקו זה רחוק מעיקר היישוב, אז איך אפשר להסביר שאתה רוצה מהחידקל עד הנילוס?
לא אני אישית, אבל הבנת מה אני
אומר.
אני לא רוצה מהחידקל. החידקל הוא לא... החידקל זה לא ארץ ישראל.
אני תקוע שאם השולחן הזה מסתדר.
לא, זה באמת, החידקל זה מחוץ לגבולות ארץ ישראל לכל הדעות.
הפרט.
הפרט? זה לא מה שהוא שאל.
נכון.
כן, אתה יודע מהנילוס זה עד הפרט.
זה פרט קטן.
יפה. אתה יודע מה יש בין הפרט לבין החידקל? זה...
הפרט קטן.
יש מתאמר זקל שם.
כן. זה לא טיסה באוסטרליה.
זה לא טיסה באוסטרליה, נכון, אתה צודק. אבל צריך לומר כך, מה שמדובר, זה מדובר בגבולות בית שני. בגבולות קדושה שנייה, ששם לא כבשו את הכל. טוב, יש תוספות על זה במסכת גיטין דף ב' עמוד ב', שם יש דיון ארוך על מעמדה של אקו מבחינה הלכתית. בסדר? יש שם... מה?
גם בית
שאל. גם בית שאל? גבולות ישראל זה נושא הלכתי רחב. כן, בבקשה.
בדבר ליעזר, כשהוא יצא בחלב כשהוא היה
נשיא אותו
לסדום ועמורה,
אז מה? סדום ועמורה זה בארץ ישראל. נסתדר, נסתדר. כן.
יש עוד משהו
שמפקיע בבית כנעני?
יש עוד משהו
כמו חוץ לארץ
שמפקיע
בבית כנעני? יש עוד דברים שמפקיעים בבית כנעני, בטח. רוחני. כן, כן. למשל, מי שמניח תפילין לעבדו יצא לחירות. כן?
גם עלייה גם ירידה.
כן, בגלל שהנחת התפילין זה חירות. התפילין הם חירות. אז ברגע שאדם מניח תפילין לעבדו, זה שחרור. כן, יש כן, או למשל הוא צריך אותו להשלמת מניין. יש 9 יהודים ועבד. מה, איך נעשה? איך נתפלל עכשיו? אין לנו מניין, אין לנו קדיש. טוב, יש לך פה עבד, יאללה, תשחרר אותו, יהודי. ככה. כן? עכשיו, בואו נסביר לכם משהו. אבל זה אני מבקש לא לגלות את זה לרפורמים, כי הם יעשו מזה צימס. אבל אפשר לגייר אדם בחמש דקות. בלי שום דבר, אתה פשוט קונה אותו, משחרר אותו.
קונה אותו ממי?
אתה קונה אותו, או מעצמו, או ממי שמוכר אותו, שוק עבדים.
איך אתה קונה מישהו מעצמו?
למה לא? אתה נותן לו, אני יודע, סנדוויץ'.
אתה קונה לו בחמישה שקלים אלו, כדעת משה בישראל, מה?
זה מה שקרה עם המן ומרדכי. יש מדרש מפורש, נכון? שהמן ומרדכי הלכו במדבר, ונגמר המזון של המן. ולמרדכי היה. אז הוא נתן להמן בתנאי שהוא מוכר את עצמו, וכתבו את זה, את השטר כתבו על הסנדל של מרדכי, כתוב פורש. ולכן כשהמן היה עובר, מרדכי מרים את הסנדל. זה בור ידוע.
זה לא יורד בנכסיו.
מה?
יורד בנכסיו.
מה יורד בנכסיו?
כתוב שלושה שיורדים בנכסיהם, אחד שבודק את הקמה שלו בשבת, ובטל את השיעור של הרב בשבת, והמשחרר עבד.
אסור לשחרר עבדים, בסדר, סיפור אחר, אבל נגיד. אבל לא, מה אתה עושה? אל תשחרר סתם את העבד. תארגן מניינים של תשעה יהודים, כל פעם תביא את העבד. ואז לפי ההלכה מותר לך לשחרר אותו, אפילו רצוי, רבי אליעזר שחרר את עבדו בשביל זה. אז כל פעם תעשה ככה,
רגע, אבל העבד
צריך תמילה,
צריך זה, העבד צריך תמילה, צריך זה, גוי גם צריך אותו דבר, מה? גם אדם קנה עבד כנעני, מה, לא צריך לטבול אותו?
כן, אתה צודק, הוא צריך מילה וטבילה, זה נכון, מילה וטבילה הוא צריך. בסדר, אז כמה זמן זה לוקח? אם מדובר באישה בכלל, רק טבילה, נכון? לא מצטרפת למניין, זה נכון, אבל לזימון לפי הדעות. אז בקיצור,
אבל העשירי לא חייב להיות משוחרר.
העשירי חייב להיות משוחרר. אם העשירי הוא עבד, זה לא טוב. לכן אני אומר, היום יש פתרון, אפשר פשוט למכור אנשים ולשחרר אותם. שרק בעיה אחת, מאחר והעבדות אסורה על פי החוק, יש פה שתי בעיות. א', מי שיעשה את זה, לכאורה צריך לשבת בכלא על העבדות. נכון? אז העבדות אסורה על פי חוק במדינת ישראל וברוב מדינות העולם. דבר נוסף, יש פה בעיה, שמכיוון שהעבדות אסורה, ייתכן בכלל שהקניין לא חל, כיוון שדינה דמלכות הדינה, ואז יכול להיות שאם כן כל הסיפור הזה לא עובד. אבל אפשר, אם נגיד נוסעים לערב הסעודית, אני יודע מה, לוקחים את כל המועמדים, שם קונים אותם, שחררים אותם.
חוץ לארץ.
לא, זה לא משנה. טוב, כשאתה קונה אותו בחוץ לארץ זה בסדר. כל הבעיה אם אתה קונה אותו בארץ הוא מוציא אותו. כן, בבקשה.
אבל זה בעיה, זה רק מדובר על כנעני.
באמת כנעני הכוון הגוי.
לא כנעני ספציפי?
לא, לא. כנעני הכוון הגוי שם. כן. בבקשה. טוב, בסדר. רוצה להגיד משהו?
בוודאי.
אז תגיד.
מה שהתחלתי קודם על הגיור.
כן.
סתם להשכלה כללית, בסוף שנות ה-70 הוא היה בצבא לבנון, בתחילת שנות ה-80 הוא היה יהודי בצהל, אז לכן צהל אני חושב זה ההכשרה הכי טובה לגוי.
יכול להיות. טוב. לא תהיה... אגב, אמרנו שכל פרשת כי תצא עוסקת בתיקון הברית. מה קשור הדין הזה של איסור ההסגרה לתיקון הברית? בבקשה. יפה, ברית זה ארץ ישראל, מה עוד? שגם זה פה פיזור, יש פיזור על ניצוצות, אז מה, אל תסגיר אותו.
לא תורא יקר.
ארץ ישראל זה הארץ של הברית, נכון? הברית, ברית המילה, זה על ארץ ישראל, נכון? זאת אומרת, פה הוא בא אל ארץ ישראל, זה המקום של קדושת הברית. ואם אתה זורק אותו לשם, אתה זורק ניצוצות של קדושה החוצה. אז זה כמו, זה כמו גם הברית, אותו דבר. כן. הסגירו את, טוב, אני לא מצליח לקרוא, את שאלה מספר 1, אז נקרא את שאלה מספר 2. זהו. הסגירו את הבר שלו בחוץ לארץ, כי שם יטפלו בו כמו שצריך. בארץ הוא יודע להתחמק מעונש בגלל סיבות שונות, וחולשת המשפט בארץ. אתה צודק. אבל זה לא עדיין מצדיק לעשות עבירות. יש עבירה, אסור להסגיר יהודי לגוי. שלום כבוד הרב, העבד שיורד לגלות כזה בדיוק כמו הכל מעלים, שבת שלום, זה נכון, כמו הכל מעלים ירצה. עכשיו לגבי הבר שלנו, אני רוצה רק לומר שלפעמים יכולה המלכות, מדין מלכות להחליט את ההחלטות שלה, אבל זה לא רצוי בצורה הזאת. טוב, אם אפשר לגייר בשש דקות, אז מה כל הסיפור שעושים היום עם סוגיית הגיור בצהל ומחוצה לו וגויים שמתגיירים ויום אחר כך, לא, אני לא, מחקתם לי את השאלה. מחקתם לי את השאלה באמצע. שר תקוע. טוב. אם אפשר לגייר בשש דקות, אז מה כל הסיפור שעושים היום עם סוגיית הגיור בצהל ומחוץ עלו, וגויים שמתגיירים ויום אחר כך מפסיקים לשמור מצוות ואוכלים טרף ומחללים שבת? ודאי שעושים בעיות. כי אם זה גיור לא רצוני, אז זה משהו אחר. גיור לא רצוני, כשאתה משחרר את העבד, זה כמו יהודי שנולד יהודי, שזה גם כן לא רצוני. אז זה עובד. אבל ברגע שמדובר בגיור רצוני, אז יש תנאים לגיור הרצוני. הוא שואל, אם אפשר בשש דקות לגייר בן אדם, אז למה עושים כזה בעיות היום עם גיור בצהל מהיר וכו'? אז אני חושב שיש הבדל. בגיור שהיום נוהגים בצהל וכל השאלות שעולות, אני לא בא להכריע עכשיו בשאלה הזאת, אבל אני אומר, הדיון הוא אחר, כי פה מדובר בגיור מרצון. גיור מרצון, אז הוא צריך להיות מרצון אמיתי, והרצון האמיתי צריך להיות על מנת לקיים מצוות. בסדר? מה שאין כן, כשאדם מתגייר, אפשר לומר, שלא מרצון, אז בכלל זה לא משנה אם רוצה לקיים מצוות או לא רוצה לקיים מצוות. הוא יהודי בעל כוחו, כמו שגם אני נולדתי יהודי בעל כוחי. כן, מה אתה אומר?
יש קושי, כך שבמדרש מובעים שלוש שיטות של גיור, ורמב"ם גם מביא שאם בן אדם רוצה להתגייר בשביל לשאת אישה יהודייה, נותנים לו.
הרמב״ם לא כתב בדיוק את זה, הרמב״ם כתב, מה שאתה אומר, אני אחזור על השאלה, אתה אומר שהרמב״ם אומר שאישה, שאם אדם מתגייר לשם אישות, אז כן נותנים לו. קודם כל, הרמב״ם בעצמו כתב במשנה תורה שלא נותנים לו. ומה שכולם מסתמכים עליו, זה תשובה של הרמב״ם בשאלות ותשובות פאר הדור, שהיה מקרה מיוחד, שבן אדם, שחששו שהוא יצא לתרבות רעה, אז מצד זה, כן? ועל יסוד זה, כל הקולות של היום. זה לא אותו אדם. כן.
אסור לטפל בגוי, נפצע וכדומה.
נכון.
היום אנחנו מטפלים, בעקבות זה שאם אנחנו לא נטפל בו, לא נטפלו שם.
נכון.
אפשר להגיד שאמרנו להלכה אסור להסגיר. אסור להסגיר. אז אם לא נסגיר פה, לא יסגירו לנו. כמו אייכמן למשל, אם לא, אז לא היו מסגירים.
אתה צודק. אתה צודק, שלכאורה יש פה שאלה גדולה. שכשם שלמשל אנחנו היום מצילים פצוע גוי כדי שיתפלו בפצועים שלנו, אז גם לכאורה הם צריכים להסגיר פושעים כדי שהם יסגירו אלינו. נכון. הבנתי. נכון. ועם כל זה, זה לא כל כך פשוט מה שאתה אומר, מסיבה פשוטה. שמה שאנחנו, האיסור לטפל בגוי, זה איסור דרבנן. אז איפה שאנחנו, שיש לנו שיקול לעבור על איסור דרבנן, אנחנו עוברים. לעומת זה, כשאתה מדבר על איסור של הסגרה, זה איסור דאורייתא. נכון? אז זה לא אותו דבר. אתה יכול להגיד שאיסור ההסגרה זה דווקא לבעבד ולא בבן חורין? אולי. בסדר. בכל מקרה, אנחנו אם הגויים יתבעו מאיתנו להסגיר להם פושע הגוי, אנחנו נסגיר אותו. זה בסדר. טוב. יש מה שנקרא לבאר קוצים מן הכרם.
רואים שלא יכולים לטפל בזה פה, מטפלים בזה
צורה. האם הגיור הצבאי הוא כביכול כפייה על האנשים? הרי לא כולם באמת רוצים להתגייר. זה ממש לא נכון. הגיור הצבאי הוא רצוני. מי שלא רוצה להתגייר, לא מתגייר. אלא עוזרים לו, דווקא למי שמעוניין, נותנים לו מסלול בצבא שעוזר לו. זה ממש לא כמו שאתה מתאר את זה. טוב. פסוק י"ח. מה? לא תהיה... לא הבנתי, מה? אני קראתי את י' ז' קראתי את י' ז' י' ח' לא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל. מה זה קדשה ומה זה קדש? קדשה, פחות או יותר כולם יודעים, זה זונה. זאת אומרת שהיא מקבלת כסף לשם בעילה, שהדבר הזה הוא מותר אצל אומות העולם, היה מותר בישראל לפני מתן תורה, והוא נאסר אחרי מתן תורה. כן, ככה כותב הרמב״ם. שלפני מתן תורה רצה הוא ורצתה היא, נותן לה שכרה, והולך לו.
מה?
מה שהיה מיהודה ותמר, כן? שהוא סבר שהיא קדשה, נתן לה שכרה, והיא ברכה לו, וכו'. בסדר? אבל אם כן, הדבר הזה, אפשר לומר, הוא כמו שירות. כמו שאדם מקבל מזון, אז הוא מקבל זנות. אלא שמכאן ואילך, אומר הרמב״ם, מי שניתנה תורה, נקבע שלא יבעל אדם אישה, אלא בקידושין. בקידושין וכתובה וכו'. השאלה היא, למה? מה אכפת לנו? כן, למה לפני מתן תורה זה בסדר? אחרי מתן תורה זה לא בסדר. מה בעיה מוסרית?
אין לזה שום מטרה.
אין לזה שום מטרה. זה טבעי. זה צורך טבעי, נכון? למה כתוב שם, ותמות בת שבע ובת שועה אשת יהודה, זאת אומרת, לא הייתה לו אישה, אז הוא חיפש אישות, מצא אישות, עשה מה שעשה. מה?
למה שלא התחתן שוב?
למה שלא התחתן שוב? עוד לא מצא אישה להתחתן איתה. לא מצא. בסדר? אז מה, כתוב שם, נזדמן לו מלאך הממונה על התאווה. הכוונה שהיא, הייתה לו חשק מיני. השאלה היא, אז למה התורה אוסרת? הסיבה היא פשוטה מאוד. שתהיה קדושה. זה כל ההבדל.
למה לא משתמשים באותיות קדוש לתאר דבר כזה?
למה אותיות קוף דלת שין?
כן.
כן, אז... כן, כן, כן. קוף דלת שין, קדש או קדוש או קודש, זה תיאור לכל דבר שמתרחקים ממנו. מה?
מובדל.
כן, כל מה שמובדל מן האדם. אז או שהוא מובדל מסיבה טובה או מסיבה לא טובה, כמו מסיבה של גנאי, זה לכן נקרא קדוש, קדש. כלומר, זה, אל תתקרב לזה. לכן נקרא קדשה. או בגלל שאצל הקדמונים הייתה מה שנקרא זנות במקדשים. כן, אצל הכנענים, היה מקובל בכלל בהרבה אומות שהייתה זנות של קדושה, יענו. לכן התורה באה לאסור את זה. עכשיו, זה היה נחשב... אצל עובדי עבודה זרה היה מנהג כזה.
גם
המידה שכפה שכה ספסיאנוס היא זנה טיטוס, כן, טיטוס, כן, לא במקרה, כלומר כי הוא זיהה שיש קשר בין זה לזה. עכשיו, אז הסיבה שהתורה דורשת חופה וקידושין זה כדי שתהיה קדושה. כלומר, אצל אומות העולם אין נכרח שתהיה קדושה, לכן הקדשה מותרת. בישראל, שזה עם של כהנים, הממלכת כהנים וגוי קדוש, לכן אצלנו העניינים הטבעיים מחוברים אל הקודש דווקא.
לא בדיוק, אבל בשלב הראשון מסביר שקודש זה דבר שמתרחקים ממנו. בשלב השני אומר, משתמש באותה מילה קדושה, בכדי כאילו להתקרב.
נכון.
יחזור
בזה. אני חוזר על שאלתך, למרות שקשה לי איתה. אתה אומר, אני בהתחלה אמרתי שהמילה קדש זה מלשון דבר שמתרחקים ממנו. פתאום, בהמשך דבריי, המילה קדושה זה דבר שמתקרבים אליו. נכון? כבודו, צריך לשים לב שלפעמים יש לאותה מילה או לאותו שורש שתי משמעויות שונות באותה השפה. ולכן היא אפילו לגיטימי שבתחילת המשפט משתמשים במילה במשמעותה האחת, ובהמשך המשפט במשמעותה של המילה במשמעותה השנייה. בסדר? אם אני אומר, המילה כוס, למשל, מציינת כלי לקיבול נוזלים וציפור. עכשיו, האם יהיה מותר לי להגיד באותו המשפט שהכוס לקחה את הכוס? התשובה היא כן. למה זה? כי בהתחלה התכוונתי לציפור, אני קראת כוס, והיא לקחה את הכוס, התכוונתי לקראת... אז זאת אומרת, שאם אני אומר בהתחלה שהתורה אוסרת את הקדשה מפני הקדושה, זה משהו אחר. אלא מה אתה רוצה להגיד? איך אפשר שאדם ירצה להתקרב לקדושה?
מה היא אותה קדושה שעליה אנחנו מדברים עכשיו? אם אותה קדושה היא בעצם סוג של ריחוק או דבר שהוא בלתי נתפס או כל דבר אחר,
אז איך בכלל אפשר לקנות קדושה אם קדושה זה דבר שמתרחקים ממנו? כלומר, זו שאלה בכלל בפני עצמה על הקדושה. אם הקדושה מציינת דבר שאני רחוק ממנו, שאני לא יכול להתקרב אליו, אז איך אפשר, אז איך בכלל דורשים מן אדם להגיע לקדושה? זה לא קשור לשאלה על הקדושה. בסדר, זו שאלה בפני עצמה. אוקיי, אני מקבל את השאלה, תשובה. הקודש הוא מה שאתה מתרחק ממנו כל זמן שאתה לא ראוי. זה הכוונה. בסדר? אז זאת אומרת שמאחר ואנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, לכן יש הלכות מיוחדות לגבי האישות. בדיוק כמו של הכהנים, כיוון שהם קדושים יותר מסתם ישראל, יש להם הלכות נוספות בענייני האישות. כן, מה שמותר לסתם יהודי, אסור לכהנים. חדום, כן. למה? זה בדיוק מה אתה מביא את הפסוק שאומר את זה, נכון? הקדוש הוא קדוש ואנחנו נדרשים להיות קדושים כדי שנוכל להיפגש איתו, נכון? קדושים תהיו כי קדוש אני, הכוונה, אני בינתיים הקדוש היחיד, ואני מבקש שגם אתם תהיו קדושים, ואז נוכל לשחק ביחד. נכון? זה המשמעות של קדושים תהיו כקדושם. טוב, כן.
היות פעם לא הבנתי, למה לא תהיה קדשה מבנות ישראל?
לא תהיה קדשה מבנות ישראל, הכוונה שהדבר הזה הוא בלי קדושה. הוא יחס אישות ללא קדושה. לכן התורה, שהיא דורשת מאיתנו להיות גוי קדוש, רוצה שהמעשה המיני, שהוא סך הכל מעשה מאוד חשוב בנפש האדם, יעשה מתוך שייכות לקדושה.
שייכות לקדושה זה לא הוספת חיים, ואתם פה אין
הוספת חיים. לא, יש הוספת חיים בזה שזה מדרגה יותר עליונה. לפעמים כדי להגיע למדרגה יותר עליונה של חיים, אתה צריך למעט חיים נמוכים. למשל, אדם שרוצה להגיע לתחרות באתלטיקה, צריך לאכול פחות דברים מזיקים, נכון? אז יש לו פחות כיפים, אבל הוא מגיע למדרגת חיים יותר גדול. כן.
נראה לך מוצר
לבנות
שהם לא ישראל.
מה? שלא מבנות ישראל? ביניהם, הגויים?
לא, לא, שאנחנו נלך הגויים. הרי הגוי הנצחה רק בבית ישראל.
אה, אתה אומר, מה עם גויה?
כן.
גויה.
יש שם לבנות ישראל יותר.
כן, אבל קנאים פוגעים בו. קנאים פוגעים בו. מה זה קנאים פוגעים בו?
אם לא קנאים.
לא, אז, אם אין קנאים, אז אין קנאים, אבל אני מסביר את הנקודה. קנאים פוגעים בו, זה בא לומר שזה ביזיון. עכשיו, התורה אוסרת בלאו דבר המצוי ולא דבר הבלתי מצוי. מאחר והחברה המדוברת בתורה היא החברה היהודית, האפשרות שאדם ילך אל הבלתי מצוי, דיינו הגויה, זה נדיר. לכן התורה השאירה את זה בידי הקנאים. ברור? בית שני זה כבר היה מצב הרבה יותר מעורב, היו ערים מעורבות, הרבה יוונים פה וכו' וכו', אז לכן באו בית חשמונאי וגזרו. כן? כן.
מה בכל התהליך
שהאישה
מתחתנת עם הגבר, מה זה
כל
הקדושה
הזאת? כן, מה בקידושין משנה את זה? כן, מה שבקידושין משנה זה המחויבות. כלומר, המחויבות לנצחיות. יש כלל יש בסדר מסכתות השס שגיטין קודמת לקידושין, נכון? כן, אז למה באמת גיטין קודמת לקידושין?
להקדים תרופה למכה.
מה פירוש הדבר תרופה למכה? שאם הייתה טעות, אז אומרים לאדם יש אפשרות לתקן. הייתה טעות, התחתנת עם האישה לא מתאימה, זה קורה, אל תדאג, יש אפשרות של גיטין, גיטין לפני קידושין. אבל אם מעמיקים בזה, מבינים שהמטרה אם כן היא שנגיע בסוף לקידושין. כי אם היה הסדר של המסכות היה קידושין ואחרי זה גיטין, זה היה אומר שסדר החיים זה של האדם זה שקודם כל הוא מתחתן ואחרי זה הוא מתגרש, נכון? כמו ברומנים האמריקאים, ואחרי זה הם התחתנו ואחר כך התגרשו ומאז הם חיים באושר. כן? בואו, מה שאין כן, לא, אם אתה שם קידושין בסוף זה אומר שהמטרה היא קידושין, כלומר, המטרה היא נצחית. אם הייתה טעות, אז יש גיטין.
מובן? זה שרבנו הקדוש סידר את המשניות.
כן.
זה נורא מברית, זה לא
מה
יהיה ככה.
בסדר, אבל אני מדבר על הסידור הזה. הסידור הזה, מה שהוא קיים, מה משמעותו של הסידור הזה?
כן, בזמן רבנו הקדוש זה לא היה...
אני לא יודע אם היה או לא היה, אבל מאז שזה מסודר כך, מה המשמעות של הסידור הזה? מי שסידר את זה, יהיה מי שיהיה. הוא התכוון למשהו. מה הוא התכוון? שגיטין זה לפני קידושין. זאת אומרת שהמטרה היא הקידושין, זה הסיום. כן, בבקשה.
האם היום אנחנו לא צריכים לראות את הדרך הנעמים, לא מבחינת זנות,
אלא
מבחינת של
השגות
רוחניות דרך הטבע ולא דרך
ההסתכלות? זה נכון מה שאתה אומר. זאת אומרת, יש היום משימה של השגת הקדושה דרך הטבע, נכון? וזה אחת הסיבות העמוקות לתנועה החילונית. כן? זאת אומרת שהיא, אבל היא פועלת בצורה של, איך אומרים זה, קליפה קודמת לפרי. מתי הקליפה הזאת תבשיל ותהיה באמת פרי? עם הנבואה. אני חושב שהנבואה היא תמצא את הדרכים כיצד להעלות את הטבע. בינתיים זה מקבל את הצורה הלא נכונה בגלל שיש אינטואיציה ואין כלים. כן?
אין מקום שאומרים קדשה במובן של זנות מקודשת במקדשים, אין מובן של טהרה ונכונות לדבר?
מקודשת זה פשוט מזומנת. כן.
לא, אני מתכוון מקודש, הכוונה רוחני גדול, השגה עליונה.
מה אתה מתכוון?
שכשמרים התלוננה למשה שהיא פרש מאשתו, זה בגלל שהוא לא הגיע למדרגת אדם הראשון,
כן.
שהיה נבא בשעת תשמיש.
נו.
אז זה אומר שהם מבינים הגויים שיש בזנות או בתשמיש. אפשרות להגיע
להשגות עליוניות? נאמר, זה שוב, זה מה שנקרא הניצוץ שבקליפה, מה שאתה אומר. כלומר, בתוך השחיתות הטבעית שמצויה אצל הגויים, עד כדי שהם מפקירים את בנותיהם לזנות במקדשים, נמצאת איזושהי אינטואיציה של קודש בתוך הרימת הברבריות הפרימיטיבית. אבל זה רק ניצוץ תחת הרימה. זה כמו שלמשל, הקרבת הילדים למולך. כן? זה היה משהו ענק, צריך להבין את זה. אדם לוקח את היקר לו מכל. תגיד לו ש... כן, מזל טוב. טוב, בסדר, בסדר. אני אומר, רק שנייה. בסדר, תענה. אני אומר, הקרבת התינוקות למולך, זה משהו... אדם לוקח את הדבר היקר לו ביותר, הבכור, והוא נותן אותו לאלוהים. אתם רואים? זה עוצמה של תפיסה. כן? אלא מה? אם אתה חושב מה זה אומר, הלכה למעשה, זה הדבר המזעזע ביותר שיכול להיות. אז הרב קוק אומר, שהיו בתוך כל התנועות הברבריות האלה, היה איזו אינטואיציה של קודש, אבל היא מעורבבת יותר מדי. לכן אנחנו, בני ישראל, מעלים את זה. כן? עושים את זה בפדיון הבן.
עושים את זה לייט.
עושים את זה לייט, בדיוק. נכון. בבקשה.
הוא מובא בספר שופטים שכן
הכיר לי. בספר שופטים כתוב כן, וזה לא בסדר. מה אני אעשה? כן.
אולי הרב ענה על זה בעקיפין, אבל לא הבנתי. למה צריך כתוב במדינות ישראל? זה לא ברור, אבל אתה מדבר אלינו. אם הוא יוצא שלגויים מותר.
כן, כן, לגויים מותר, זה נכון.
כן,
אז מה, זה לא... כן, אני יכול מספיק להגיד, לא תהיה קדשה. היה ברור, התורה ניתנה ליהודים, לא ניתנה לגויים, אז היה ברור. אלא זה כדי להגדיל את הריחוק. כלומר, להראות שהתנהגות זו אינה ראויה לבנות ישראל. זה חינוכי.
ולגויים כן?
כן, לגויים זה בסדר. בסך הכל, היא נתנה שירות. הוא מסכים, היא מסכימה, נתן כסף, מה הבעיה? כן? אלא שזה התנהגות שהיא בלתי ראויה מצד אדם קדוש. שאין פה מחויבות. עכשיו זה פה להבין את הדברים לעומק. כן? יש בה, מה שנקרא היום הידידות, יש לי חברה, יש לי חבר, כן? כל המושגים האלה. מה מסתתר מאחור? סך הכל שנינו מעוניינים, אז מה הבעיה? מה אתם רוצים מאיתנו? כן, עד שוב, מה?
מוכרים בציבור.
יש גם, לא מדבר על זה, מדבר קודם כל על הדבר, נגיד, ללא מחויבות. כן? ללא מחויבות. אז יש פה איזה בעיה. מה הבעיה? שאתה לוקח מן האדם את היקר לו מכל, דיינו, את החיים הרגשיים היותר עמוקים, שמתגלים דרך האישות, והופך את זה למוצר זול, ללא מחויבות מצדך. וזה בעצם, אפשר לומר, זה סוג של אגואיזם, גם מצידו וגם מצידה.
והם לא מרגישים את זה?
הם לא מרגישים את זה, בגלל שהם אגואיסטים, אנחנו בחברה אגואיסטית. בסדר? ואז מוכנים גם לסבול את הסבל הזה, ששום דבר איננו ערכי ונצחי בחיים. כן.
הרי זה מחלוקת גדולה בין הרמב"ן לבינו הרמב"ן, שבין...
לא, מה שאתה יודע זה משהו אחר. עדן עכשיו, זה בגלל שאני הערתי לו, יש מושג הפילגשות, זה אתה מתכוון. פילגשות זה משהו אחר לגמרי. הפילגשות זאת מחויבות. כן? זה בלי חופה וקידושין, אבל יש מחויבות.
וגם באיגרת הקודש שהרמב"ן כותב, שעל העניין הזה של קידוש התשמיש...
איגרת הקודש, זה עוד סוגיה אחרת. אני מבקש לא לערבב סוגיות בסוגיות. זה משהו אחר לגמרי. זה שהתשמיש בעיני המקובלים הוא דבר קדוש, ובעיני הפילוסופים דבר מגונה, זה סוגיה בפני עצמה, בסדר? אבל כולי על מה לא פליגה, גם המקובלים בוודאי, שהתשמיש דווקא מפני קדושתו הוא ראוי לעשות מתוך מחויבות, ולא מתוך הפקרות. כלומר, זה שזה מופקר לכל, שאדם יכול לקנות את זה, להשתמש בזה ולזרוק את זה לפח, זה מה שמגונה בדבר. וזה ודאי אצל המקובלים עוד יותר, כיוון שאצל המקובלים יש משימה של קדושה בתשמיש. ברור? אלא מה אתה מדבר על הפילגשות? יש מחלוקת רמב"ן ורמב"ם לגבי הפילגשות, האם יש דבר כזה פילגשים למי שאיננו מלך? כן? אז זה נושא בפני עצמו, אבל זה לא קשור בכלל לקדשה. כן? כי הרי אם אתה אומר שזה אותו הדבר, אז איך הרמב"ן יסתדר עם הפסוק לא תהיה קדשה במדינות ישראל? ברור. כן. אם הגורם המתיר בעילה הוא הנצחיות, ולא עניין הפירות, אז מה הבעיה עם הומואים אמיתיים? פשוט מאוד, כי אין שם הנצחיות. כיוון שזאת בעילה שאין לה שום שייכות אל הפוריות, ממילא היא לא שייכת אל הנצח. דבר פשוט. אגב, זה מסביר את ההמשך של הפסוק, ולא יהיה קדש מבני ישראל. מה? לפחות לפי הפירוש של רשי, כן? לא יהיה קדש, זה מזומן למשכב זכור. לאמץ ילדים אתה יכול גם בלי חיי אישות עם מישהו אחר. אם אדם רוצה לאמץ ילד, אדם שאין לו ילדים ואין לו אפילו בת זוג והוא רוצה לגדל ילדים, בבקשה שיאמץ, מה הבעיה? הוא לא צריך בשביל זה עוד מישהו איתו.
דבר כזה נחשב כהמשכיות? נגיד זוג עכשיו שלא
מצליח להביא ילדים, האם זה נמשך כהמשכיות ביולוגית? לא, זה נמשל כהמשכיות של צדקה. אדם עושה צדקה עם חברו. זה חסד, כן. אתה מגדל יתום, יש מישהו שלא הורים, ואתה מגדל אותו. לא, זה חסד גדול שאדם עושה. כן.
הרב,
מה שהרב אמר
כרגע לידי הזכר, החוק הזה אסור כשלעצמו, אז מה אני
שאני לא צריך
לעשות את זה בתור קדש? אתה אומר ככה, מה הפסוק הזה לא מובן? מה זה לא יהיה קדש מבני ישראל? הרי זה כבר נאסר בפרשת החרמות ובפרשת קדושים, ואת זכר לא תשכח, נכון? אז זה כבר, מה פה החידוש? נכון? לכן באמת זאת אחת הסיבות שיש פירושים אחרים אצל חז"ל לפסוק הזה. זה נכון שמעיקר, אבל הפשט שמדבר שזה המזומן למשכב זכור, זה הפשט היותר פשוט מבחינה היסטורית. אבל מאחר ויש הקושי שאתה מזכיר, לכן יש בנתנאים שפירשו את הפסוק אחרת להלכה. כגון למשל מה שתרגם מונקלוס, לא תהא איתתה מבנת ישראל היא כבר עבדה. שלא יהיה נישואין בין בן חורין לבין שפחה או בין ישראלית לעבד. כן? זה פרשנות, זה הרחבה של הדבר. כן, בבקשה.
גבירה יכולה לקחת קדש באותה צורה
שכמו
שהיו
המדברים
במדרש,
שכל
המטרונים שהיו לוקחים...
כן, בדיוק, זה מה
שהתורה בא לאסור. המנעים של הקור, טוב, טוב,
שבו
ונתנו לו
שידור, והוא
לא
הסכים... נכון, זה בדיוק העניין, זה בדיוק מה שהתורה בא לאסור. כן, זה שימוש במרות, קוראים לזה.
כן,
בדיוק.
זה
אוכל משכב זכר. כן, אז כן, יש הרחבה של המושג. כלומר, זה שזה נאמר על משכב זכר, זה בגלל שזה... השורש ההיסטורי של הדבר, אבל זה נכון שזה מתרחב לעוד משמעות. נכון. טוב, פסוק י"ט, לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית השם אלוהיך לכל נדר, כי תועבה את השם אלוהיך גם שניהם. כן, מעניין מאוד. לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית השם אלוהיך. מה זה אתנן זונה? זה תשלום, נכון? זה התשלום שהאדם משלם לזונה, נכון? אסור להביא אותו בית השם. איך אפשר להביא אותו בית השם? מה הוא נתן לה? הוא נתן לה בהמה. ואז הדבר הזה, בהמה כזאת פסולה להקרבה. בסדר? זה מזכיר לכם מישהו?
את תמר?
יהודה, בדיוק. השלח גדי עיזים מן הצאן, נכון? הוא שלח גדי. טוב, אחר כך הוא לא... טוב, האמת היא, זה לא בדיוק התשלום. זה... מה?
הוא לא שילם.
הוא רצה לשלם בגדי. הוא רצה לשלם בגדי, וביוחד אפילו הוא ייחד את הגדי. הגדי הזה, נכון? ברגע שהגדי יוחד לתשלום כזה, הוא פסול להקרבה. עכשיו, שימו לב, הפסוק הזה שבא לאסור את התשלום באתנן, הוא סמוך לאיזה פסוק? שלא תהיה קדשה.
אז זה יכול להיות שיש גדי שאני...
קודם כל זה מראה שההלכות הן תולדה של מעשה האבות. לא תהיה קדשה כדי שלא יחזור הסיפור של יהודה ותמר. ולא, ואז ממילא אתה בא לפסול את האתנן להקרבה. אתה אומר, כיוון שיש איסור שלא תהיה קדשה, רגע, אתה אומר כך, מאחר ואסור שתהיה קדשה, לא יכול להיות שיהיה אתנן.
או שזה
נער וקדשה
זה לא
אותו דבר. אבל אתה אומר, זה נער וקדשה זה לא אותו דבר, אבל בסיפור של יהודה אתה רואה שכן. נכון? אלא מה? אתה אומר ככה, לפי דבריך יש גם בעיה, איך יכול להיות שיש מצווה של וישיב את הגזלה אשר גזל? הרי זה לא יכול להיות בכלל, כי הרי כתוב התורה לא תגזול. אז איך יכול להיות שבכלל אפשר להשיב גזלה? הרי אין גזלה כיוון שכתוב התורה לא תגזול, נכון? זה קושי יפה, נכון?
לא, כי...
זה כמו שפעם מספרים לי על הרבי מקוצק, שהמשרתת נכנסה אליו ואמרה לו, רבי, גנבו את הפמותים. אז הוא אמר, כי היו תלמידים, למדו אצלו, והם הלכו, פתאום גנבו הפמותים. מישהו גנב את הפמותים. אמר, זה לא יכול להיות, כתוב התורה לא תגנוב. בסדר, ואף על פי כן ראינו בסיפור, דווקא זה שהתורה משתמשת בשני הביטויים, זה בגלל שבסיפור של יהודה ותמר היו שני ביטויים. דווקא זה מה שמוכיח, מה שאמרנו, שהמצוות של התורה הם לימודי ההשלכות, הלקחים מסיפורי האבות. לא. כן. מה הבעיה? שמה, מה זה אומר?
אמרו להם,
מה אתה רוצה שיגידו להם?
יהושע שהיה...
רגע, לא מראה. זה שיהושע לקח את רחב, היא לא שאלה את הרבנים אם לעסוק בזה, נכון? היא לא שאלה את הרבנים. כן, אז כך שגמרנו עם הקושי הזאת. מה השאלה השנייה עם שתי אנשים שבאו לפני שלמה?
אבל
אתה
מסכים את הראשון, כי יהושע לקח זונה, כי אישה.
נו, אז מה הבעיה, הוא כהן? אז מה הבעיה?
הוא היה איתה לפני.
מי אמר שהוא היה איתה לפני? יהושע? מה פתאום? לא, לא, לא. עכשיו, אם כך, זה בסדר. עכשיו, לגבי שלמה עם שתי אנשים שבאו אליו, מה אתה רוצה שיעשו? זה שאין זונות זה לא בסדר, אז מה? עכשיו, זה לא מה שנידון בכלל אצל המלך. זה הבעיה מה עם התינוק. נכון? כן. מייצים בי. טוב, מה אם בני זוג שהחליטו להתחתן עוד שנה ובינתיים מקיימים חיי אישות? האם גם זה אגואיזם וכל מה שציינת בוודאי? כי מה זה להתחתן עוד שנה? כלומר להתחייב רק בעוד שנה. אם עיקר העניין בבעילה מותרת הוא המחויבות, זו המילה שהרב השתמש. אז מה הבעיה עם הומואים? כי אין בזה נצחיות. כן. כן. אולי אני אסביר ככה. בהומוסקסואליות... יש בקשת הדומה ודחיית השונה. אז זה סוג של גזענות בעצם, בסופו של דבר. ולכן זה לא פלא שבחברות מהסוג הזה יש גם איזה מין אלימות, אלימות נפשית אפילו, שמתלווה הרבה פעמים לתופעות האלה. כן. כן. אני לא יודע. כי את... מה? לא, אתה שואל ככה, מה הפירוש המילה, כלומר, האם אתנן נאמר דווקא בזנות או לא? תראה, פה כתוב אתנן זונה, אז משמע שיכול להיות אתנן שהוא לא. כן, אבל לא מצאנו את זה בדבר אחר. כן. הרד"ק טוען שאתנן זה מלשון תנאי.
מה?
כן, פה הנה, בשאי למורה הוא מביא בשם הרד"ק, שזה לא מלשון מתנה, אלא מלשון תנאי. הוא מתנה. כן. טוב, מה זה מחיר כלב אגב? מחיר כלב זה שהוא קנה סה והתשלום היה כלב. תמכור לי את הסה שלך, מה אתה משלם? יש לי כלב. אז זה נקרא מחיר כלב. אז כי זה מבוזה. אם כי מבחינה היסטורית יש איזה משמעות אחרת. הרי מה אמרנו? לא תהיה קדשה ולא יהיה קדש. מה התשלום לקדשה? אתנן זונה. אז מה זה מחיר כלב? זה התשלום להקדש. כן? יכול להיות שזה בלשון נקייה, הכתוב קינה את זה. כן.
הרב, מה? לא, זה רק אם עושים החלפה של כלב בטלה שניתן
כן.
לתשלום, אז יכול
להיות... לא, לא יודע, זה שיש למקדש. אתה רוצה לקנות, אתה רוצה להביא קורבן למקדש.
כן.
אתה מחפש איפה מוכרים טלה.
כן.
ויש לך כלב. אתה הולך לשוק, כן. קונה מן המוכר, את התלה, זה לא כלב. זה אפשר להביא לקורבן.
אבל איזה מקשר לזון עניין הזנות?
מה, זה מה שאסור להביא לבית השם אלוהיך. ודאי שזה לא קשור לזנות, מצד הפשט. לכן אני אומר, אם אתה מחפש את עומק הפשט, ברור שמחיר כלב זה רומז פה למשהו אחר. תשמעו לקדש. כן, בבקשה.
מה התפקיד של
גם? מה פירוש המילה גם? אומר רש"י. תסתכל ברש"י. לרבות שינוייהם, כגון חיטין ועשן סולת. כן. טוב, עד כאן להיום.
רבי חנניה.